ארץ ישראל, פסקאות שעוסקות בארץ ישראל ומעלתה, אחר כך המלחמה, פסקאות שעוסקות בתהליכים של התנצחות ושל, כן, מלחמה, כתב את זה בסמוך למלחמת העולם. ישראל בתחייתו, שזה ברורים רוחניים של עם ישראל, בתפיסתו בעיקר מול הנצרות, אבל לא רק, ביחס לחיים וכו'. אורות התחייה, שזה ביחס לתחייה, כן, הבנת התחייה שלנו, גאולה שלנו, אופני השונים. מהלך הידאו, שזה מהלך, מאמר מאוד עמוק על, על ההיסטוריה, על ההתפתחות ההיסטורית, איך היא הולכת ונבנית. זרעונים זה, זה, זה מאמרים קצרים, ואורות ישראל זה החלק האחרון. אנחנו נתחיל באורות ישראל, שזה החלק האחרון. ובעצם יש אורות שהוא קצת שונה, לא משנה, יש כמה הוצאות שונות, אבל כל ההוצאות, אז תראו למעלה כתוב מה הכותרת, אז יש למעלה, כן, תראו איפה כתוב אורות ישראל, זה לקראת הסוף, וחולק לפרקים. בסדר, כאשר אורות ישראל, ושוב, זה, הרב לא כתב את זה ככה, הרב הוא, את רוב הספרים, הציוד הערך, או את אורות הקודש, הרב נזיר, הרב כידוע היה מעיין המתגבר, ואת רוב הדברים שלו פשוט היה כותב וכותב וכותב בכל מיני, במין מבוע כזה של, של כתיבה. וזה מה שנקרא פנקסים, כן? פשוט היה ממלא, 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 מין שפע כזה אדיר, שהיה גומר לכתוב על הפנקס, ולא היה מקום, היה כותב על הסטנדר, זה היה כזה, מין כזה הנבעה שאי אפשר להפסיק אותה. ובכל מה שהנשמה שלו עסקה, ולכן הפנקסים או הקבצים הם שפע אדיר אבל לא מסודר בכל נושא שבעולם. אז הרב ציוד אחרי הרבה שנים והרב הנזיר ערכו את הדברים לפי נושאים, כדי שיהיה אפשר ללמוד דבר דבור על אופניו. הרבה פעמים זה ככה, כן, גם הבעל שם טוב לא כתב ספרים, ואחר כך התלמידים באו וקיבצו דברים וסידרו אותם לפי רבי נחמן, כאילו, הרבה פעמים ההוגים הגדולים קשה היה להם לשבת לכתוב משהו מסודר ואיזו התפרצות כזאת עליונה ונשמתית, חירותית כזאת, ואז צריך תמיד את הדור השני, כן, שלוקח את הדברים ומסוגל להתרומם אל הגדלות של הדברים, אבל גם לסדר אותם כדי שבסוף יהיה לי אפשר להיבנות מהם בצורה מושכלת ומסודרת. אז זה מה שזכינו שהרצי יהודה ככה עשה בספרים של הרב. אורות ישראל, למרות שהוא כאילו האחרון באורות, אבל הוא הכי יסודי בהקשר הזה, שהוא כמו איזה סדר מאוד, מאוד מובנה של המושגים הרוחניים של שיטת הרב בהקשרים הכלליים שלה. בכלל, באופן כללי, אורות כספר עוסק בכלל ישראל, כן? יש לרב המון המון עיסוק גם בפרט, המון. יותר בקבצים יש יותר עיסוק בפרט מאשר בכלל. אבל עיקר החידוש של הרב היה דווקא בכלל, ואיך לראות את הקשר בין הכלל לבין הפרט, בטח בדור שלנו. יש ביטוי כזה שהרב צבי יהודה היה אומר, שאורות הקודש זה קודש, ואורות זה קודש קודשים. כן? זאת אומרת שכיוון שאורות עוסק בבסיס הכללי, והבסיס הכללי הוא הבסיס לקדושה של הפרט, לקדושה של האישיות הפרטית, אז הוא בעצם, הוא הקודש קודשים, זאת אומרת, הוא המרחב שמתוכו מדרגת הפרט היא מובנת הרבה יותר, וכל החידוש שלה וכל השמחה שלה, כל עבודת השם של הפרט, מקבלת מרחב אחר לגמרי, שהפרט נטוע מתוך שייכות והבנה והזדהות וקישור אל הכלל. אלא מה, שללמוד את מושגי הכלל זה יותר קשה, זה פחות נוגע להרגשות שלי להסתבכויות שלי או להתבטויות שלי. כן, אז אנחנו לומדים על דברים פרטיים, הרבה פעמים הרבה יותר קל לנו להתחבר, וללמוד על ענייני הכלל לפעמים זה יותר קשה, ולכן צריך יותר אורך רוח וסבלנות והתמסרות, כן, לכתבים האלה של הרב, שהם מתחילים מהיסודות הכלליים. אבל צריך לדעת שזה באמת, אני ככה, באופן אישי, כשהייתי לומד לפני שהגעתי לישיבה בשבי חברון, אז הייתי לומד הרבה מאוד בסוגיות הפרט, אם זה במשנה, בכל מיני כתבים וחסידות ועניינים. הגעתי לשבי חברון ועמדנו אצל הרב בלייכר, פתאום זה קיבלנו ממש, אני קיבלתי, דווקא בגלל שלפני כן כבר למדתי הרבה שנים, ופתאום אתה מבין שזה עולם אחר לגמרי. שאתה מבין את הסוגיות של הכלל, ואתה מניח את הכל על, 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 על הבסיס הזה, שזה הבסיס של הכל, עם ישראל, ולהבין את היסודות הכלליים האלו, ואיך עם ישראל הוא השורש לכל הופעת השם, ומתוך כך אתה מקבל את עירת שמיים הפרטית ואת עבודת השם הפרטית, זה עולם באמת אחר לגמרי, וזה הנושא של ספר אורות. ומתוך כך אורות ישראל הוא מאוד, מה שטוב בו זה שהוא מאוד מסודר, בדרך כלל פסקאות הן לא מאוד ארוכות, כמו בישראל בתחילת טוב וכדומה, הן כל פעם תופסות איזה נקודה, וממש כמו איזה, אתה אומר, איזה מילון רוחני כזה של המושגים של הרב, כן, מה זה כנסת ישראל, מה היחס בין הכלל לבין הפרט, אהבת ישראל, כן, הנושאים, ישראל ואומות העולם, הנושאים הכי יסודיים שמרכיבים את התשתית של התפיסה של הרב. אחר כך התשתית הזאת היא, היא כבר חיה בהמון המון כתבים ומשתכללת, ואיך זה בא לידי ביטוי בגאולה, ואיך זה בא לידי ביטוי במבט היסטוריה, ואיך זה בא לידי ביטוי בעבודת השם, והמון המון המון השלכות. אבל כאילו התשתית נמצאת פה. אז אנחנו נתחיל באורות ישראל, נראה לפי השנה, אני לא מחויבות לשום דבר. אני מעריך שכל פרק ננסה לתפוס כמה פסקאות האלה, לקלוט את העיקר שבו, ואז נדלג לפרק הבא, אחרי שככה נרגיש קלטנו את עיקר הפרק, לא מאמין שנעשה את כל הפסקאות. ותגידו לי בהמשך גם, אם אני אראה שאני פה בסוף אשאר לבד, אז אני אבין שזה כנראה לא, אבל בסדר, אז אני אשמח גם לשמוע אתכם ותגידו איך הדברים, אם כן מובן, לא מובן, וכמובן להיות שותפות בשיעור משהו. בסדר? טוב, אז מצאתם קודם כל את הדברים, מי שיש לספר, אורות ישראל, חלק, כן? החלק האחרון של הספר. בסדר? טוב, אז נושא הפרק, מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. אז מה זה כנסת ישראל? זה מושג שהרב מרבה להשתמש בו. ומושג שהוא לכאורה כזה ארטילאי ועליון, הוא באמת מחודש. כנסת ישראל זה בעצם הנשמה שלנו כעם. וכאן כבר מונח חידוש גדול. עם ישראל, בניגוד לעמים אחרים, אולי בניגוד גם לפסיכולוגיה הפשוטה, אנחנו עם באמת. מה הכוונה שאנחנו עם באמת? יש לנו נשמה אחת. בעל התניא, הרב צבי יהודה תמיד היה מצטט אותו, הוא אומר, בעל התניא בפרק ל"ב, הלב, נשמה, ככנסת ישראל היא נשמה אחת בגופות מחולקים. לשונו של בעל התניא. נשמה אחת כללית בגופות מחולקים. הכוונה, כל אחד מאיתנו, מה הכוונה בגופות מחולקים? כל אחד יש לנו נשמה פרטית, ודאי. אנחנו נדבר על זה גם בשיעור של המידות. דווקא זה יוצא לנו טוב השנה, כי השיעור של המידות הוא יותר עוסק בפרט. ותמיד זה קשה לי שמה, עושים בפרט, מה, איפה, צריך להתחיל מהכלל. אז הנה עכשיו יש לנו איזון בין שני השיעורים. אז ודאי שלכל אדם יש נשמה פרטית, ונשמה פרטית מיוחדת, שאין כמוה, היא אור השם העליון המיוחד לה ולא. אבל הנשמה הפרטית שלי היא כבר ביטוי וגילוי של משהו יותר עליון, והיא הנשמה הכללית של כולנו. כן? וכל אחד מאיתנו יש פה נשמה פרטית שהיא גילוי של הנשמה הזאת, העליונה הזאת שנקראת כנסת ישראל. והנשמה העליונה הזאת שנקראת כנסת ישראל, יש לשון כזה של הרב קוק פה בהמשך, לשון כמעט ככה שלא מורגלת בשפתו הגבוהה, הוא אומר, אין צדיק שמגיע לקרסוליה של כנסת ישראל. בסדר? לשון כזאת היא עממית קצת. אין צדיק שמגיע לקרסוליה של כנסת ישראל. זאת אומרת, אנחנו רגילים על כל הצדיקים, צדיק הכוונה כולל משה רבנו, כן, כולל, כן, כל גדולי ישראל. כל גדולי ישראל הם אבנים טובות, אבל הם הכל ביטוי למשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עליון, וגם אנחנו הקטנים, ביטוי של אותו דבר גדול ועליון שנקרא כנסת ישראל. הנשמה הכללית, העליונה, שריבונו של עולם יצר אותה לפני שהוא יצר את הפרטים. לפני שאנחנו כל אחד קיבל את הנשמה הפרטית, יש נשמה כללית. זאת אומרת, אנחנו באמת עם אחד. באמת עם אחד במובן הזה שאנחנו נשמה אחת. וכל חלק בעם ישראל, אני לא עושה טובה, ואתה רק כמוך, וואו, עשיתי לו טובה, נתתי לו. זאת הנשמה אחת. זה כמו שכשאדם נופל, אז היד מגינה על הגוף, אז היד עשתה טובה על הראש, כאילו, היא עשתה טובה על הראש. אנחנו באמת נשמה אחת. זה עצמו חידוש שילווה אותנו, והוא מופלא ביותר. והוא נכון רק, בהיבט הזה רק על עם ישראל. יש גם אומות אחרות, יש קשר שמלכד את כל הפרטים ונותן להם איזה אופי משותף, אבל לא נשמה אחת. כלומר, באמת כל פרט הוא יצירה בודדת בפני עצמו. מכיוון שכך, רק המדרגה הרוחנית של כנסת ישראל יכולה להכיל אור כל כך עליון כמו שריבונו של עולם רוצה להכיל בעולם. בלשון הזוהר הקדוש, שהרב מביא אותה פה, אני לא יודע זוהר, אבל הרב קוק מביא אותה פה בהמשך הזוהר הקדוש, כנסת ישראל זו השכינה. מתווך לנו הרב, הזוהר בין שני מושגים, שכינה זה אומר כל האור שאמור לשכון בעולם. כל האור האלוקי שאמור לשכון בעולם. איפה הוא נמצא? איפה הוא ממוקד? יש לו איזה מרכז לכל האור האלוקי שאמור לשכון בעולם. זה כנסת ישראל. כנסת ישראל, לכן עוד מעט זה, איך זה יבוא לידי ביטוי בפסקה הראשונה. כנסת ישראל היא האור האלוקי, בלשון חז"ל, היא הלבנה של החמה. הסיהרה. נכון? סיהרה זה לבנה. אז כשעם ישראל במיטבו, חז"ל אומרים, קיים הסיהרה באשלמותה. הלבנה נמצאת במילואה. מהי הלבנה? כנסת ישראל היא הלבנה שמאיפה היא עונקת את אורה? מהחמה, שבמשל שלנו זה אור השם. זאת אומרת, יש רק כלי קיבול אחד שיכול לקלוט אור השם בעולם במילואה, ואז משם זה הולך ומופץ לפרטים בעם ישראל, לעולם כולו. יש סיהרה, לבנה שקולטת אור החמה ומפיצה אותה. ומאפשרת אחר כך גם לכוכבים להעיר מכוכב ולכן לכל הערות הפרטיות. שכינה דה כנסת ישראל. אז ודאי שדבר כזה הוא לא יכול להתחיל מצדיק פרטי. אין צדיק פרטי שיכול להכיל אור כזה. אין צדיק פרטי המגיע לקרסוליה של כנסת ישראל, כי זה לא אפשרי, כי זה אלוקי. מה, כנסת ישראל היא אלוקית? כן, כנסת ישראל היא אלוקית. אלוקית במובן, היא לא אלוקים, אבל היא קליטה היותר שלמה, כן, של האור האלוקי ששוכן בעולם, שהוא יכול לשכון רק בנשמה כל כך גדולה ועליונה, והנשמה הזו היא הנשמה של העם שלנו. של העם שלנו לדורותיו, לא רק של הדור הזה. כל הדורות ביחד של עם ישראל הן הבאות, 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 שונות ומגוונות, והן מיוחדות וייחודיות של אותה נשמה כללית עליונה, שהיא אור השם שבעזרת השם ירומם ויביא את האור לתוך המציאות שלנו ולתוך לתוך החיים, וכל אחד מאיתנו זכה זכות שאין כדוגמתה. כן, רבי נחמן אומר כל בוקר רק על הברכה של הסניגוי צריך לעשות איזה ריקוד ככה, איזה חצי שעה, שעה. לא במובן של לא הסניגוי במובן השלילי, אלא אנחנו זכינו להיות עם ישראל. אז הזכות הגדולה שלנו זה בשייכות לנשמה הזאת, שהיא באמת אור השם יותר גדול. ואלה המקור לכל הטוב, לכל הטוב יותר מופלא, יותר עליון, לאלה ולאלה יותר מכל הטוב המובן והניבט והכל במרחבי הטוב עצומים אלוקיים, שאז לאט לאט, כשרבנו מוריד צעד, ואהרון הכהן מוריד צעד, והגרם וילנה, והבעל של כל, מורידים כל, עוד הבא ועוד הבא ועוד הבא. כן, מי רצה לאלה?
יש
להם
אפשרות
שהיא כנסת
ישראל מעניינת
שעם ישראל יקלוט את כל האור שבכנסת ישראל? או שכנסת ישראל תקלוט את כל האור האלוקי? אוכל שתי השאלות טובות. לא חשבת על זה. כן, אבל זה כן, זו שאלה טובה. בשתי השאלות ש... אבל זה כן. זאת אומרת, זה הכוונה, זה גאולה, כן. אנחנו, דרך אגב, כי מקבלים עכשיו בפרשנות לחד עודי, נכון? מה זה לחד עודי? מי אנחנו מדברים? התעוררי, התעוררי, לבשי בגדי תפרתך. בסדר? שבת הזאת תהיה לכם כוונה חדשה. אבל יפשה. כן, מי כתב את זה? כתב את זה רבי שלמה אלקבץ. מקובל אלוקי, כן, תלמיד הארי הקדוש, שהתפילה היא בעצם מבינה שאנחנו בתור בנים של האומה, כן, מתפללים שהיא תתעורר ותצא לפועל וכן תופיע במלוא הדרה, כן. אז יש פה איזה דבר מאוד מורכב שאנחנו נדבר עליו בהמשך. מצד אחד יש בכל אחד מאיתנו יכולת לעורר את נס ישראל, אבל היא הרבה יותר גדולה מאיתנו. אמרנו אין צדיק שמגיע לקרסוליה, אז איך אני יכול לעורר את נס ישראל? אבל זה נכון, כי היחס הוא דו-כיווני. זאת אומרת, מצד אחד ברוך נמצא לי לאין ערך יותר גדולה מאיתנו, אבל מצד שני, מי שבונה ומתעורר ובונה את עבודת השם שלו ויודע שתפקידו לא רק לדאוג לעצמו, אלא לעורר את האומה ולרומם את האומה, הוא משפיע על כנסת ישראל בהתגלות שלה. לא באור הפנימי, האור הפנימי של כנסת ישראל הוא חי וקיים. כמו שאמרנו, זה אור השכינה. אבל ההתגלות שלה, יש לה הרבה הרבה מצבים, עליות וירידות, ואנחנו מקבלים מכנסת ישראל, ואנחנו גם משפיעים עליה. משפיעים על ההתגלות שלה, על 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 כמה אור מתגלה ממנה או מתכסה. עם ישראל בגלות, כנסת ישראל מתכסה לה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו בגאולה, כנסת ישראל חוזרת לפעום, חוזרת להופיע, כן? ואז כל אחד מאיתנו גם מסוגל לקלוט מן המדרגות הרבה יותר גבוהות וגם להשפיע וגם לרומם. אנחנו כל הזמן ביחסי רצו ושוב כאלו, כן? כולנו יונקים מהנשמה הגדולה הזאת ומחזירים לה את אורה, ולכן מבחינתנו היחס הגלוי לדבר הזה זה מה שנראה בהמשך, היחס לעם ישראל. היחס לעם ישראל זה לא, אנחנו, כמו שאמרנו, לא עושים טובה, זה לא איזה וולונטריות כזאת, אנחנו עוזרים, אלא אנחנו ממש חיים את זה שאנחנו עם אחד ממש, זה הדבר הכי טבעי והכי פשוט, שכל אחד מאיתנו רוצה טובת האומה, כי טובת האומה זה הופעת השכינה, זה אנחנו. וזה כמובן לא רק לטובתנו הפרטית, זה לטובת העולם כולו וכן. טוב. בסדר עד כאן? טוב? טוב, אז עכשיו נתחיל את ה... אז מהות כנסת ישראל ותכונת חיה. זאת אומרת, לנשמה הזאת יש מהות, יש לה תכונה. יש לה תכונה. וכשאנחנו לומדים בעצם על התכונה הזאת, אנחנו בעצם לומדים על התכונה של חיינו. אבל לא של חיינו במובן הגלוי או הפרטי, קצת מזה ודאי מתגלה. אנחנו ודאי נראה שזה הולך ומופיע בעם ישראל לדורותיו. אבל אנחנו לומדים על עצמנו במובן היותר עמוק, יותר פנימי, אפילו יותר עמוק מהנשמה הפרטית שלי. מה ה-DNA הקולקטיבי העמוק שנמצא בתוכנו. ולמה זה כל כך חשוב? וואה, זה מאוד חשוב. ככל שנדע מי אנחנו בפנים, אנחנו מתרוממים לרוממות הזאת. והרוממות הזאת היא כן, היא מתגלה יותר ויותר. כן? זאת אומרת, אנחנו, הגילוי של להבין מה תמון בתוכנו, מרומם אותנו לחיות את זה, מרומם אותנו באמת, כן, לדעת מי אנחנו באמת. לפעמים אנחנו יותר מדי, כשאנחנו שוכחים את זה, אז אנחנו מתפתים לחשוב שאנחנו קטנים, שאנחנו לא כאלה גדולים. בסדר? כמו גוליבר, גוליבר? היה ענק, נכון, שהוא הגיע לארץ הגמדים, אז כל מקום שהוא ניסה להסתדר, ישב על כיסא, הכיסא נשבר, נסע, הכל, כמו זה... זה הופך להיות איזו בדיחה כזאת. אבל באמת זה בגלל שהוא היה יותר ענק מכולם, אבל בסוף הופך להיות הבדיחה שלה. עד שהוא כאילו גילה שבעצם הם הגמדים. זאת אומרת, להבין מי אנחנו זה דבר מאוד מאוד חשוב, כן? זה להבין את הרב אומר פה בפסקה קודם, אם נדע את גודלנו, נדע את עצמנו. אם נדע את עצמנו, אנחנו נהיה מלאים בעוצמה, נוכל לתקן את העולם. טוב, מהות נסת ישראל ותכונת חיה. מה התכונה של... אותה נשמה גדולה, זה הנושא פה של הפרק שלה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש. בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם וכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולט והמקור המשפיע את הטוב באידיאליות לאמונות כולן. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ואלוקי יקדוש ישראל, אלוקי כל הארץ עיקר. טוב, קיבלנו איזה רושם, בואו נתחיל עוד פעם. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. טוב, אני פה איך לא אוהב להגיד דברים בשם אומרם, הייתי... אחד השיעורים, הפסקאות, נראה לי הפסקה הראשונה שלמדתי ברב קוק זה. היינו בישיבת הסדר, בשילו. היה שם יהודי צדיק שכבר נפטר, קראו לו הרב יוסי שוקר. הוא היה אברך שלנו בישיבה, הוא היה מבוני השומרון יותר גדולים, אדם גדול מאוד, צדיק גדול. כמשק אחיה בשילו, גאל את אדמות שומרון. והוא היה אברך שלנו בישיבה, וקראנו את הפסקה המשונה הזאת, שאתה לא מבין שום דבר. ואז כזה אנחנו שיעור א' כזה וזה, והיה שם תה, תמצית של תה וכוסות מים. אז הוא אמר לנו, אתם רואים, יש פה כוסות מים שהם תפלים וחסרי טעם, ויש פה את התמצית הכל מרוכז בה. והיא תיתן את הטעם, את האיכות לכל, לכל הכוסות. אז בסוף אתה יורכב משני הדברים, אבל המהות, כן, האיכות, היא מרוכזת בתמצית. ושאר הכוסות ייתנו לה את המרחב, ייתנו לה את היכולת לגדול ולהתבטא יותר בעוד שפע של מים וחמן. למשל, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. זאת אומרת, להוויה שלנו, לעולם שלנו, לעולם, ההוויה זה אפילו יותר מהעולם, כן, העולמות, אבל העולם שלנו, יש איכות שצריכה להתגלות בו. יש בו גם כמות, יש בו גם, מה הכוונה כמות? יש בו גם כוחות חיים וכישרונות וחומר והרבה הרבה שפע חומרי, אבל השפע החומרי הוא לא האיכות שלו, הוא הכמות שלו. אבל יש תוכן, תוכן ערכי, תוכן אידיאלי, שאמור להתגלות בתוך העולם הזה. זה נקרא התמצית. התמצית הזאת, כמו שאמרנו, מרוכז, כל האיכות, כל האיכות האידיאליים והמוסר והמגמות, מה אמור להתגלות? זה סתם עולם של חומר, שכל רק פשוט, לא, חומר פה זה רק, כמו שאמרנו, המים. אבל המים האלה אמורים להיות, אמורה להתגלות בהם איכות מאוד מאוד עמוקה, שכל הסיבה של שמזגות המים זה כדי להופיע, שתופיע התמצית. לפעמים צריך למזוג את המים לפני. זאת אומרת, גם נראה את זה, שלפעמים התמצית מופיעה דווקא בסוף, אבל דווקא בגלל שהיא עיקרית, כמו שהגוף מופיע לפני הנשמה, וכמו שהאדם נברא אחרי כל בעלי החיים, מה, בגלל שהוא פחות חשוב? לא, בגלל שקודם כל צריך שיהיה על מה לחול, ואז מגיעה התמצית, מגיעה, כן, מגיעה האיכות, כדי למהול בתוך כל זה את האיכות. אבל זה שזה מגיע בסוף, זה בגלל שזה הדבר העיקרי, לא בגלל שזה הדבר האחרון. לפעמים אנחנו טועים בזה, כבר למשל האדם. האדם הולך ומתפתח, נכון? בהתחלה את מה הוא מפתח? את הכוחות הגשמיים שלו. נכון, ילד קטן, מתחיל לפתח, בהתחלה את האכילה, ואחר כך את הצד החברתי, הצד הרגשי, הצד החברתי, הצד כוחות חיים, כדורגל, עניינים. הוא פתאום נסגר שיש לו גם צד רוחני. מצד האמת, הצד הרוחני הזה זה בכלל, הוא הסיבה, שם נמצאת הזהות שלו. הוא הסיבה לכל מה שקדם. כל מה שקדם זה בשביל שיופיע פה התמצית של הכל. אבל התמצית הופיעה אחרי שכבר יש פה ברנן, תיקח את הילד הקטן הזה, ותגיד לו, אתה יודע למה נבראת, ויש לך שורש נשמה, ותגיד לו עוד פסקאות, אתה מבלבל לו את המוח. תן לו לגלות ולפתח את הכוחות, התמצית תופיע בסוף. אבל היא תופיע בסוף, בעזרת השם היא תופיע בסוף. אלא אם כן, מה קורה הרבה פעמים, זה שהבחור גדל וגדל, הוא ממשיך לגדל את כוחותיו הגשמיים, ושוכח שיש לו תמצית בחיים. זה הכל מסתבך. אבל בסוף התמצית היא הערך של הכל. הכל נולד בשביל שיהיה פה איזה ערך, כן, כל העולם הזה, כן.
התמצית כאילו,
נכון, אני חושב
שאת התמצית זה מה? התמצית זה כנסת ישראל שמשפיע עלינו?
כנסת ישראל שמשפיע, אנחנו, בהיבט הזה, אחר כך נראה, כל אחד מאיתנו הוא חלק מכנסת ישראל, הוא הבאה של ישראל. כנסת ישראל זה התמצית שתיתן ערך לכל העולם. זאת אומרת, בלי התמצית הזאת, בלי האיכות הזאת, האידיאלים, הערכים, כן, שיש בכנסת ישראל, העולם יישאר תפל. יישאר כמו, כן, כמו כוס בלי תוכן, כמו, כן, כמו גוף בלי נשמה. בסדר? תודה על השאלה. בסדר? תשאלו, כי זה חשוב לבירור. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. זאת אומרת, היא נותנת תוכן אמיתי, ערכי, ומשמעות לכל ההוויה. טוב. דיברת גבוה, מה הכוונה? איך זה מתבטא? מסביר הרב ישר מסביר לנו את הביטוי של הדבר. ובעולם הזה, כי אמרנו כנסת ישראל זה קודם כל מושג עליון, מושג רוחני, זה עוד לא התחיל מהעולם הזה. יש ביטוי כזה בחז"ל, חיה יש בשמיים וישראל שמה. חיה יש בשמיים וישראל, הכוונה זה להגיד לנו, זה עוד לפני העולם, יש עולם רוחני כזה, נשמה אדירה כזה, כזה. טוב, אנחנו אבל חיים בעולם הזה, איך זה מתבטא בעולם הזה? אז לנשמה הזאת היא, יש הופעה בתוך העולם הזה. מי? עם ישראל. עם ישראל ביחד, כן? כל אחד מעם ישראל יש לו חתיכה מזה. כולנו, ברכינו אבינו, כולנו כאחד באופן אחד. כולנו ביחד, יש לנו נשמה אחת, ומלא יש לנו משימה אחת. לחשוף את הנשמה הזאת בהיבטי השונים. בעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית, ממש. ממש הכוונה, כן, זה העם הזה. ההוא, זה שנראה לכם כזה חצי מצ'וקמק וחצי עזוי ולא יודע מה ולפעמים ככה ולפעמים ככה. העם הזה מכיל בתוכו את הנשמה הזו שדיברנו עליה. היותר עליונה, היותר מופלאה, היותר קדושה, וכל אחד מעם ישראל יש בו חתיכה, הוא קודש קודשים. לפעמים יש פער גדול בגילוי, אבל קודם כל צריך לדעת מה זה עם ישראל. מה זה עם ישראל? זה דבר מבין. בעולם הזה נשפע, מושפעת, תמצית זו האומה הישראלית ממש. ומדבר פה עכשיו על, על ארבעה היבטים. איפה זה קיים, איפה זה מופיע באומה הישראלית. בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. חומריותה ורוחניותה, זאת אומרת, זה נמצא בחיים הממשיים של עם ישראל. שבלי שעם ישראל יהיה לו גם חיים הממשיים, גם לא תהיה לו, לא יהיה לו עולם רוחני. עם ישראל זה לא רק כמו שאוהבים לכנות אותנו עם הספר, אלא זה גם עם החיים. זה גם ישראל עזים שבאומות. ויש גם קשר גדול. ככל שאנחנו יותר חיים, יש לנו גם פוטנציאל רוחני יותר גדול. כשעם ישראל חוזר לארצו וחוזר לבריאותו וחוזר לכוחותיו, גם הכוחות הרוחניים שלו יכולים להתגלות עוד יותר, פי כמה וכמה. כי עם ישראל זה לא עם של פילוסופיה, זה עם של מדרגת חיים שמתבטאת גם בצד הרוחני שלנו, בעולם הערכי, בעולם האידיאלי, בטוב, בחסד, בכל הערכים הגדולים והנפלאים שעם ישראל מנחיל לעולם כבר, כן, כל כך הרבה שנים. אבל לא רק ברוחניות, בחיים, ביכולת לחיות את העולם הרוחני הזה בפשטות החיים, בזרימת החיים, בטבעיות החיים, בכוחות החיים. בסדר? זה דגש כפול ראשון. בחומריותה ורוחניותה. העם הזה יש לו מסוגלות לחיות את הנשמה האלוקית הזאת בממשות חייו, הרוחנית והחומרית. אז הצמד השני, וכאן הרב ירחיב בהמשך הפסקה דווקא על הצמד השני, איפה מתגלה הנשמה הזאת בעם ישראל? בתולדתה ואמונתה. תולדתה, כוונה בהיסטוריה. תולדה, כן, בעולם, אלה תולדות אברהם, כן? בעולם ההיסטורי, על גילויה בשונים. ואמונתה, אמונת החיים של עם ישראל. במידה רבה, כאילו זה קצת מקביל, ההיסטוריה היא יותר ההופעה הממשית של עם ישראל, כן, נגד החומיותה. והאמונה, אמונה חיה, אמונה שהחזיקה את עם ישראל וגידלה אותה מדור לדור ואפשרה להם להתגבר על מצוקות ועל אויבים וכו', היא הגילוי של העולם הרוחני הפילוסופי. אז מצד אחד יש פה אומה שהעולם החומרי והעולם הרוחני שלהם ביחד מביאים את הנשמה הגדולה שלה. אבל, מוסיף הרב, זה מתגלה בחיים. מתגלה בחיים הכוונה, בחיים ההיסטוריים של עם ישראל, שהולכים וחושפים את האמונה החיה של עם ישראל, שהולכת ומתמודדת עם מצבי החיים השונים, וכל דור קמים עלינו וחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, וזה הכל אמונה שהולכת ומתבררת מדור לדור. וההיבט ההיסטורי וההיבט האמוני, זה בעצם גילוי של ההיבט החומרי וההיבט הרוחני. זאת אומרת, ההיבט החומרי והרוחני זה אומר, יש פה נשמה גדולה, היא מתגלה גם בחומר וגם ברוח. אבל היא לא מתגלה באופן, באיזה דוגמה אחת, שנשארת ולא משתנה, אלא היא מתגלה, היא הולכת ומתגלה. יש פה זה תהליכים היסטוריים שהולכים וחושפים את העולם האמוני של עם ישראל, ממדרגה למדרגה, מדור לדור. זה דינמי. זה לא, הנה, הופעה חד פעמית, יש פה עם ישראל, כי בן נשמה מופיע בחומר, ברוח, נגמר. אלא ההופעה של הנשמה הגדולה הזאת בתוכנו, בחומר וברוח, היא מתגלה בתהליכים. היא מתגלה בדינמיקה היסטורית שהולכת ומגלה דינמיקה אמונית. הולכת ומגלה, זה עם חי, זה עם שחי את אלוקים והולך ולומד לחיות את אלוקים. ומצבי החיים הרבה פעמים גורמים לנו, כן? מכריחים אותנו במידה מסוימת, לגלות כוחות ולברר את אמונתנו, וכל פעם לחשוף עוד כוח ועוד גילוי, וכך הלאה, ממדרגה למדרגה. זאת אומרת, הגילוי הזה של נשמת ישראל, הוא לא יכול להתגלות בבת אחת. אלא זה עצמו ליבת ההיסטוריה. ליבת ההיסטוריה של עם ישראל, שהיא ליבת ההיסטוריה של העולם, אבל אנחנו נראה את זה. שככל שעם ישראל מתקדם, אותה נשמה הולכת ומתגלה, הולכת ומתבררת, הולכת ו... כל פעם זה כמו אור כזה גדול שאי אפשר לחשוף אותו בבת אחת, ואנחנו צריכים לגלות אותו. מי? אנחנו, האנשים פשוטים, צדיקים, בינונים ורשעים, ראשי תיבות, ציבור, עם ישראל הוא ציבור שיש בתוך אותה נשמה הזאת, והיא צריכה להתגלות ולהתברר בתוך מהלכי החיים. בסדר? אז אלה היבטים שדרכם החיים הממשיים של עם ישראל מגלים את הנשמה הגדולה שלו. ועכשיו הרב מפרט את הדברים. בסדר עד כאן? מפרט את הדברים. שימו לב עכשיו, ממש כדאי תמיד להסתכל בפנים, לנסות לראות אם אתם מבינות את הפסקה או שאני רק מדבר. אם אני חושב שאני לא זה, תתעקשו, בסדר? ככה זה עד רבה. מצוין. עכשיו הרב מפרט בעיקר את שני היבטים האחרונים, תולדתה ואמונתה. כמו שאמרנו, זה הגילוי הממשי, שהנשמה הזאת הולכת ומתגלה בנו. אז הוא מפרט את זה עכשיו במשפטים הבאים. וההיסטוריה הישראלית, זה תולדה מה שאמרנו, היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. מוסיף פה הרב חידוש עכשיו גדול יותר. מה אמר? אמרנו קודם שהנשמה הגדולה שבאנו מתגלה בתולדה שלנו, בהיסטוריה שלנו. ממדרגה למדרגה, מבירור לבירור. אבל זה לא רק משפיע עלינו לגלות יותר ויותר את הנשמה שלנו, אלא זה התמצית של ההיסטוריה הכללית. זה צריך להבין, מה הכוונה? שמה שקורה לנו, שתהליכי הבירור ותהליכי הגדילה ותהליכי ההתגלות שעם ישראל עובר, הם ליבת ההיסטוריה הכללית. אנחנו כולנו למדנו שיעור ההיסטוריה, למדנו שהיו המון תהליכים בהיסטוריה, עמים קמו, עמים נפלו, מלחמות עולם. מעולם לא למדנו שזה קשור להתבררות רוחנית של עם ישראל. הרב אומר פה דבר מדהים, שכמו זה כמו גלגלי שיניים. גלגל השיניים הקטן של עם ישראל, שהולך ומברר את חייו, הולך ומברר את אמונתו, דרך התהליכים ההיסטוריים שהוא עובר, הוא גלגל השיניים הליבי שמניע את כל גלגלי השיניים של ההיסטוריה. זה הכוונה. תמצית מה שעם ישראל, ההיסטוריה הישראלית, תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. עומד טיפה נרחיב את זה, ננסה לראות את זה. צריך טיפה לסבר את האוזן. איך אפשר לראות את זה? ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. תנועה כמובן, תנועה שהיא תנועה פוליטית, או תנועה שמאמינה באיזה אמונה, כן, רוצה לקדם את העולם במה... תחפש, ותראה שבשורש התנועה הזאת מונעת בעומק ומושפעת מתנועות פנים בעם ישראל שהולכות ומתגלות ומתרחבות בעמים בכל מיני תנועות היסטוריות ופוליטיות ואידיאליות, אידיאולוגיות כאלה וכאלה. בואו ננסה טיפה להרחיב, לראות מה שהרב אומר. וואי, וואי, וואי. עכשיו אני אמרתי, תלבטתי מספיק יותר מפסקה אחת, או לא, אני חושב שאני אלכם. אז בואו תראה, רק את המשפט הזה נדבר. ההיסטוריה מלאה בתהליכים, אבל מי שטיפה מתבונן, בכלל, אני באמר שאישור היסטוריה זה שיעור הכי משחם, תאריכים ואנשים, ולזכור המון המון פרטים שאין ביניהם שום כך. אבל יש תמיד שהיסטוריה זה משהו חי. ואתה יודע שמחפש, בכל כל התהליך ההיסטורי, מה היה שם בעומק? מה הייתה הטענה שנטענה? על איזה אידיאולוגיה לך? מה התפתח נגד פתאום? זה הופך להיות הרבה הרבה יותר מעניין. זה כאילו שפה תהליכים פנימיים שהעולם עובר. לידות כאלה, לידות של תהליכים, מאבקים בין שיטות, בין תפיסות עולם, וכל פעם זה דברים קמים ונופלים, וזה כבר הרבה יותר מעניין. לא יהיה לנו זמן להרחיב בגלל השעה, אבל אני אתן כמובן דוגמאות, כן? רק נתחיל מהשנים הקרובות, כן? מלחמות העולם הראשונה והשנייה, לכאורה מלחמות שלא קשורות בכלל לעם ישראל, נכון? עמים שונים עושים בריתות נגד עמים אחרים, מיליונים של הרוגים בשני הצדדים, מלחמת העולם הראשונה בכלל היה יהודים משני הצדדים שנלחמו זה בזה, אבל אי אפשר לפספס את הנקודה הישראלית שהלכה והתגלתה מתוך מלחמת העולם הראשונה, בעצם הולידה את האומות המאוחדות, שבסוף הולידה את מדינת ישראל, בכלל גם לא רק באופן היסטורי כזה, אלא הרבה מאלה, איך קראו לשם הזה שהקים את... ראשוני הגיבורים של עם ישראל, כן, שאחר כך הקימו את מלחמת העולם השנייה כבר את ה... הצטרפו, אם זה לבריטניה, אבל ההתחלה שלהם הייתה מלחמת העולם הראשונה, יצרה אצל הרבה בעם ישראל, המקום הזוי הזה שיהודים נלחמים נגד יהודים, איפה הצבא שלנו? היו שם תהליכי עומק שמאוד מאוד הניעו את עם ישראל, גם את האומות מצד אחד, וגם את עם ישראל לקראת התעוררות לאומית שלנו. מלחמת העולם השנייה זה כבר הרבה יותר בולט, הרבה יותר גלוי, כן? איך כן, גרמניה הנאצית שבכלל אלא שכאילו רצה להשתלט על העולם והפסידה כנראה את המלחמה לפי הרבה חוקרים בגלל השקעת היתר שלה בדבר כל כך שולי ומטופש כמו להרוג את היהודים, כאילו איך זה קשור אחד לשני? זה כנראה קשור. כדי שהרוע ישתלט על העולם הוא צריך לבער את הטוב. אבל זה דברים שפתאום אתה אומר, רגע, זה בכלל לא, זה לא רק אנשים, שמות ומספרים. יש שם תהליכים של עולמות הרע מנסים להשתלט על העולם, והם מבינים שכדי להשתלט על העולם צריכים לתאר את העולם מעולמות הטוב. טוב, זה רק בשנים האחרונות, ולדבר על גאולת ישראל, שזה נס שלא היה כדומתו. אין בהיסטוריה, לא היה בהיסטוריה עם שיצא מארצו גלה וחזר אחרי 10 שנים, לא אחרי 2 שנה. אין דבר כזה, תבדקו, תחפשו. דבר שהנביאים וכל העולם עוקב אחריו, שהנביאים, שזה התנ"ך שהוא קובל על כל העולם, הוא אומר מראש, האומה הזאת זה נצח. ומה שמלש ירמיהו שאמר את זה שעוד 70 שנה אנחנו נקום לתחייה בגשר ראשון, אף אחד לא האמין לו וזה אכן קרה. אבל אחרי 2000 שנה זה הזוי, בכלל היסטורית זה כאילו לכתוב צ'ק שאין סיכוי בחיים לפרוע אותו, אלא אם כן זה צ'ק אלוקי. וכל העולם עוקב אחרי נס היסטורי של קימה לתחייה של עם שכבר מת, ולפני 2000 שנה כבר נכחד, והוא לא, לא שום דבר לא נכחד. ולדבר אחורה עוד יותר, אז כל המלכויות שקמו, איך אנחנו, כל אחת מהן הפכה לנו אחר כך לאיזה חג כזה, אנחנו סבבה, כאילו זה, הופכים את זה לאחר כך לסוגניות, או זני המן, קמים העמים הכי גדולים בעולם, שקוראים תיגר ליצור סדר עולם חדש, ותמיד הנקודה היהודית, הנקודה הישראלית, הם צריכים להתמודד, יוון הגדולה, רומא הגדולה, פרס הגדולה, הם צריכים להתמודד עם עם ישראל. ויש שם איזו התמודדות שבסופו של דבר גורמת לעם ישראל, זה נקרא לנקוט ניצוצות, להתעלות פה, להתקדם פה, לברר פה איזה נקודה, להתקדם בעוד איזה משהו בגלגל השיניים ישראלי פה, ואחר כך האומה הגדולה והענקית הזאת הופכת להיות מיותרת ויורדת לה מעל במת ההיסטוריה. ולכן, אם תשימו לב בפסקה שלנו, הרב כתב את המילה היסטוריה בתף. היסטריה, זה היה שיטתו שלו. כל ההיסטוריה מסתירה בתוך התהליכים אלוקיים עמוקים ואדירים. זה לא רק איזה דברים קוראים, הוא קרא, זה חטף קריזה על ההוא והוא מה הוא זאת, אלא יש פה תהליכי עומק עמוקים מאוד, כמו איזה הרגש פנימי כזה, כמו רעידות אדמה עמוקות שקורות במעמקים, ואז כלפי חוץ פתאום, אבל שום דבר פה הוא לא פתאום. ויש לזה אפשר לתת המון 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 דוגמאות, כן, נלסון מנדלה בזמן שהיה, כן, עשה את המהפכה של מהפכת החירות, כן, של של האפריקאים, מה היה הכותרת שאיתה הוא יצא, let my people go, שלח את עמי. הוא אמר מפורש, אני, השראה שלי זה עם ישראל. מי עוד יצא ושבר את העבדות, ושבר את חוסר המוסריות, את הניצול, וכך כל התנועות, אומר הרב, כל התנועות המוסריות, כן, הרי היום, כל כך על זכויות ועל זכויות, זה ברור, זה הכל, עם ישראל, בסדר, זה יפה שהאירופאים לפני 300-400 שנה הם היו ויקינגים, הם היו פרימיטיבים שהיו נלחמים כל היום אחד בשני, נזכרו עכשיו שיש עולם מוסרי, זה יפה, זה נחמד, כן? ילדים קטנים צריך לגלות להם את העולם המוסרי ושיש זכויות, ואז הם גם לוקחים את זה ובאים להטיף לעם ישראל מוסר, דברים מעניינים. אבל עם ישראל כבר המון המון שנים הולך ובונה את העולם הערכי שלו, אבל לא רק את העולם הערכי שלו, כשהוא בונה את העולם הערכי שלו הוא עושה את זה דרך תהליכים היסטוריים שמשפיעים ומקרינים על תהליכים ועל שיטות ועל אידיאולוגיות ועל מלחמות ועל עמים ועל כל, יש לנו פה גלגל פנימי שהוא הליבה של כל גלגלי השיניים החיצוניים של ההיסטוריה. בסדר? סופס, משפט אחד שהיינו צריכים פה לסיים, אבל בסדר, היינו צריכים לסדר. בסדר, עד כאן היום, טוב?
Yeah. Cool.